כי נפתח בבשורת יוחנן, פרק א', בעמוד 163 בברית החדשה, ונקרא את חמשת הפסוקים הראשונים. בשורת יוחנן א', נקרא מ-1 עד 5 כולל. בראשית היה הדבר, והדבר היה את האלוהים, ואלוהים היה הדבר. הוא היה בראשית אצל האלוהים. הכל נהיה על ידו, ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה. בו היו חיים, והחיים היו אור בני האדם, והאור בחושך זרח, והחושך לא השיגו. להזכיר לכולנו שלפני שבועיים אנחנו הרחבנו את הדיבור על הפסוק הראשון, ואני אומר ממש בקצרה שנגענו בשלוש נקודות לגבי הפסוק הראשון. דבר ראשון, יוחנן, השליח שכותב את הבשורה הזאת, מכנה את ישוע בכינוי נוסף שברוב המקומות הוא לא מופיע בברית חדשה. הוא מכנה אותו בכינוי הדבר, הדבר. אנחנו קצת הכנו את הדיבור לכינוי הזה שהוא לא מקרי. ישוע הוא דבר האמת, הוא דבר אלוהים, הוא דבר החיים. הוא אותו אחד שבאמצעותו האב חשף לנו בני האדם בעולם את האמת בצורה המלאה והשלמה ביותר. ולכן הוא ראוי לכינוי הדבר. זה בין האלוהים חיים, שבאמצעותו קיבלנו את כל מה שניתן לקבל, ואני לא מגזים, את הכל מאת אלוהים האב. הרבה מעבר מה שיכולנו לקבל מנביאים כמו משה, אליהו ואחרים, הבן הביא את המושלם מהאב. ולכן הוא ראוי לתואר הדבר. הנקודה השנייה שהזכרנו לגבי ישוע, שהוא והאב הם בקרבה שאין למעלה ממנה. איך אומר האדון? אני באבי ואבי בי. אנחנו אחד. אין יותר מושלם מאשר האב והבן. ולכן הדגשנו שגם ישוע התפלל אל האב שאנחנו מאמינים, האחים והאחיות במשיח, שאחדות בינינו תתקרב, תתקרב באמת לאחדות המושלמת, באמת מושלמת, בין האב והבן. והנקודה השלישית החשובה שיוחנן מדגיש בדברו, שהדבר הוא אלוהים ממש, שלאף אחד מאיתנו יש ספק של אחד למיליארד, ישוע הוא אלוהים, לא פחות מזה. והוא ראוי שנכבד אותו כאלוהים. כפי שהזכרתי בפעם האחרונה, כשהתלמידים השתחוו ממש, השתחוו לפני ישוע, הוא מעולם לא גר בהם, בפירוש לא. אנחנו יודעים שאסור לשום בריאה בעולם להשתחוות, מלבד לאלוהים. וישוע היה ראוי שהתלמידים השתחוו לפניו, וכל מי שרק הרגיש את הצורך, משום שהוא אלוהים בכל מובן המילה. ואני אוכל להוסיף ולומר שכל אדם שמגדיר את עצמו מאמין בישוע ולא מקבל את האלוהות שלו, אני צר לי לומר, הוא לא אח או היא לא אחות שלי. אני אומר את זה חד משמעית. להכיר בישוע כמשיח, כאדם רוחני, הכל יפה, להוריד את האלוהות שלו, זה ממש כפירה באמת של האמונה שלנו, וזה חלק בלתי נפרד מכל תפיסת האמונה שלנו בישוע המשיח. וכעת נעבור לפסוק מספר 2. הוא היה בראשית אצל האלוהים. נשים לב שיוחנן לא מפרט יותר. הוא היה בראשית אצל האלוהים. אבל אם אנחנו בוחנים היטב את כל מה שכתוב על אלוהים האב ועל ישוע הבן, אנחנו מגלים שכתוב עוד דברים. ואני רוצה שנפטר ונקרא בקצרה בקולסים פרק א', נקרא פסוק אחד בקולסים א', בעמוד 373 בברית החדשה. נראה מה פולוס כותב על אלוהים אב ועל ישוע הבן. והוא צלם האלוהים הנעלם ובכור כל נברא. אז זה פרט שיוחנן השליח לא כותב בבשורה, אבל פולוס כן כותב את זה באיגרת שלו אל הקולסים. נשים לב, צלם אלוהים ובכל כל נברא. פסוק 15. וצלם האלוהים הנעלם ובכור כל נברא. מי שמכיר את המילה בכור בעברית, בכור זה הראשון. ולא סתם הראשון, כשמדובר על בכור, זה הראשון שנולד. זה הביטוי בעברית. כל אחד שיש לו ילדים, בהנחה שהראשון הוא זכר, אז הוא הבכור, נכון? הראשון שנולד. כולנו מכירים את מכת הבכורות שהייתה במצרים. אלוהים המית את כל הבכורים שהיו בארץ הזאת, אחד האנשים הכבדים ביותר שגרמו לפרו פשוט לגרש את העם מעל פניו, הוא כבר התייאש לגמרי. זה הבכור הראשון. ומה אנחנו קוראים? שהוא בכור כל נברא, אין מה יותר מדי לפרש, להסביר, להתחכם. הוא הראשון שמי ברעב? הוא ראש הבריאה, ראשית הבריאה. אבל לא רק פולוס אומר את זה לקולסים באיגרת שלו, ישוע בכבודו ועצמו אומר את האמת הזאת, ולשם כך נפטר וניקח בחזון יוחנן פרק ג', הוא מעיד על עצמו ישוע בבשורת יוחנן פרק ג' פסוק 14. חזון יוחנן פרק ג' פסוק 14 נקרא בעמוד 459 בברית החדשה. אומר זה מאוד ברור. ואל מלאך קהל לותקיה כתוב, כה אמר האמן העד הנאמן והאמיתי, ראשית בריאת האלוהים. אז כאן יש שום מידע לצל, לא מישהו אחר, שהוא ראשית הבריאה של אלוהים. הראשון שאלוהים אב ברא, אני קורא בעברית. אני ברדי במיוחד גם עם נועם בלטינית, איך זה כתוב בצורה הכי מדויקת. אם הברית חדשה נכתבה ביוונית במקור, זה אותו ביטוי שמוזכר במקומות שונים על הבריאה ממש. נאמר שגם ישוע הראשון שקם מן המתים, הראשון לבני אדם שקם לתחייה עולמית, לא כי אנשים שקמו ורק כך מתו, אנחנו מדברים על תחייה מושלמת של ישוע מהמתים, כן. אותו ביטוי בדיוק. במילים פשוטות, דבר אלוהים מגלה לנו שהאב ברא, אני אוהב תהיה להשתמש בביטוי, ילד ממש מעצמו את בנו. ולכן גם ישוע נקרא בן האלוהים. זה לא סתם כינוי של קרבה. אני באמת ככה מבין בהבנה הפשוטה שלי, שכמו שאנחנו כבני אנוש מכירים את המושג בן, שהוא חלק בלתי נפרד מההורים שלו, וזה מה שמיוחד לבן, להורים בעולם הזה. כך בן האלוהי הוא ממש חלק בלתי נפרד מהאב. ולכן הוא בנו יחידו ואהובו. ומי שמכיר את הבשורות, לא במקום אחד ולא במקום שתיים ולא שלושה מקומות, האב מעיד על הבן בצורה מאוד מיוחדת. זה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו. יש קרבה, אהבה בלתי נתפסת בין אלוהים האב ובין אלוהים הבן. אלא מה? תתפלאו לשמוע שהרבה מאוד מאמינים בעולם מאוד קשה להם עם המחשבה, שכאילו ישוע באיזושהי נקודת זמן היה צריך להיוולד, כלומר להיווצר. ואז אם הוא היה צריך להיווצר, הוא כאילו לא נצחי, משום שאבא היה צריך ללדת אותו. אני באמת לא מבין למה הם נבהלים מהמחשבה הזאת. ברגע שהבן נולד מהאב, והאב הוא נצחי, גם ישוע הוא נצחי, לי זה כל כך ברור, אני בכלל אין לי שום בעיה עם זה. אם הבן, המקור שלו הוא האב שהוא נצחי, אז גם הבן נצחי. זה כל כך מובן בעיניי. ולכן אנחנו מקבלים את ישוע בכל מובן המילה כאלוהים ממש האב, ביכולת האלוהית שלו. וזה מה שדבר אלוהים מגלה לנו, מה לעשות? זאת האמת, לא צריך להיבהל מהאמת. וכדי להשלים את התמונה בכל זאת, כדי שתבינו כמה אנחנו נתפסים ונצמדים למה שכתוב, ולא סתם מחשבות של בני אדם, נקרא מקום נוסף לסיום בבשורת יוחנן פרק 5, זה המקום האחרון בנושא הזה, להבהיר אותו, בנושא פרק A, פרק 5, פסוק 1, פסוק 26, זה בעמוד 173 בברית חדשה. אז הנה שוב לדברי ישוע בכבודו ועצמו, לא מישהו אחר. הוא אומר כך, כי כאשר לאב יש חיים בעצמו, שימו לב היטב, כן נתן גם לבן, להיות לו לבן, חיים בעצמו. אני באמת שואל, למה ישוע מדגיש שהאב נתן לו לבן שהוא בעצמו יהיה מקור של חיים? למה הוא אומר את זה? שום שהוא קיבל את זה מהאב, מה לעשות? ואותם אלה שטוענים שישוע היה מאז ומעולם בדיוק כמו האב, הם כאילו מתאמין מה שישוע אומר. אם הבן היה מאז ומעולם כמו האב, למה הוא זקוק שאב ייתן לו את היכולת להיות נצחי? הוא קיבל את היכולת הזאת מהאב, ולכן הוא נצחי. אבל זה משהו שניתן לו. אני מקווה שהסברתי את עצמי. האמת ביניים מאוד פשוטה. ישוע הוא בן אלוהים, הוא בא מאלוהים, הוא אלוהים בכל מובן המילה, והוא ממש תוצר של האב. מעבר לזה, אין לנו שום פרטים. ואני לא מעיז להוסיף מילה אחת נוספת על מה שכתוב בדבר האמת. אסור לנו. ואני אומר רק בקצרה ובענווה. תראו, אנחנו מנסים ומשתדלים להבין אמיתות רוחניות מהספר הקדוש הזה, שאנחנו מאמינים בכל ליבנו שהוא נכתב בהשראת רוח הקודש. זה לא סתם בן אדם כתב דברים. באמת, אלוהים חיוון והדריך אנשים שבאמת מצאו חן בעיניו, לתן להם מרוחו שהם יכתבו את האמת הזאת. ואנחנו משתדלים כמיטב יכולתנו להבין ולהפנים אמיתות רוחניות על סמך האמת של דבר אלוהים. אני מבין, אני אומר את זה בצורה מאוד עניינית, שמה שאנחנו מבינים היום הוא מוגבל, הוא חלקי, הוא לא שלם, מהסיבה הפשוטה שאנחנו כולנו היום מוגבלים מאוד ולא מסוגלים להבנתי להכיל ולהבין לעומק אמיתות שקשורות לנצח. לנצח. אנחנו נראים שאלוהים הוא נצחי. האם מישהו מהנוכחים כאן מבין את המושג נצח, אני לא מאמין לו, אני לא מאמין לו, אני לא מבין את המושג נצח, לא מבין. אני יודע את הפירוש המילה בעברית, אני לא מבין, אני לא מכיל מה זה נצחיות. אני כן בטוח, ובזה אני משוכנע, שכשאנחנו נהיה בשמיים עם ישוע הבן, עם אלוהים האב, הכל יהיה מובן וברור כשמש, הכל. אנחנו צריכים עכשיו ענווה וסבלנות לקבל את האמת של דבר אלוהים כפי הבנתנו, ולהיות בטוחים שיום יבוא ואנחנו נבין, כפי שאומר פולוס, פנים אל פנים, לא במראה ובחידות, אלא נהיה ממש בנכות של אלוהים האב וישוע הבן, עם התפארת הזוהרת האלוהית שלהם. ואז לא נצטרך לשאול שום שאלות, תאמינו לי, הכל יהיה מולנו, בגוף החדש, עם היכולת החדשה שנקבל, להכיל ולראות את האב, שהיום זה בלתי אפשרי עבור בן אדם לראות אותו ולחיות כפי שאנחנו מבינים. יום יבוא, אנחנו נוכל להיות שם בנוכחות הזאת, ולהנות ולהתבשם ולהתברך מאזיב של הבורא, של מלך המלכים ואדון האדונים, גם אלוהים האב, גם אלוהים הבן, וגם אלוהים רוח הקודש. ושוב נחזור לבשורת יוחנן ונעבור לפסוק הבא. פסוק 3. הכל נהיה על ידו ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה. אז כאן יש לנו גם פרט נוסף מאוד מעניין, שאם לא היה לנו את הברית חצה, לא היינו מכירים ולא היינו יודעים, זאת האמת. אנחנו כולנו מכירים את התנך, כתוב בספר בראשית, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה מה שכתוב. ורוב בני אדם שלא מכירים את הברית חדשה, אז יגיד, מי זה אלוהים? אלוהים שנמצא בשמיים, הוא זה שברא את העולם. אבל הברית חדשה מגלה לנו אמת יותר מדויקת, יותר ככה מחודדת בדיוק מי ברא. אנחנו מדגישים שאלוהים זה יש אלוהים האב, אלוהים הבן ואלוהים רוח הקודש. אבל כאן הדגש של יוחנן, שאלוהים הבן, לא האב, אלוהים הבן, באמצעותו נברא כל מה שנברא. הוא אומר את זה חד משמעית. אז מי שהוציא לפועל את הבריאה, את כל מה שיש ביקום האדיר הזה, הכל, מי זה? ישוע הבן. הוא הוציא לפועל את הבריאה. האב השתמש בו שדרכו הכל יברא. ישוע אמר, והדברים נהיים. זה אותו ישוע שבו אנחנו מאמינים. יש לו את כוח הבריאה. ולא רק שהוא ברא את כל מה שנברא, הוא מקיים את הבריאה. הבריאה זה דבר חי. ישוע כבן אלוהים מקיים את כל הבריאה מאז שהוא ברא את העולם. וכפי שהוא מעיד על עצמו, כל שולטן מאז שהוא עלה לשמיים, ניתן לו בשמיים ובארץ, ומי שבתקופתנו כבר כ-2,000 שנה במושגים שלנו, מקיים ושולט את כל מה שיש ביקום הזה, מי זה? ישוע בן אלוהים. איזה כבוד, איזה תפארת שלהם הוא ראוי. אבל יש כאן פרט נוסף לגבי ישוע שיוחנן לא מזכיר, שבעיניי הוא מאוד חשוב, הייתי רוצה שגם לו נקרא, ונפטר ונקרא בקולסים פסוק נוסף, קולסים א' פסוק 16, שיוחנן לא מזכיר בקטע שקראנו. שימו לב מה שהוא אומר, בעמוד 373 בברית חדשה. הוא אומר ככה, כי בו, בו זה ישוע, נברא כל אשר בשמיים ואשר בארץ, כל הנראה וכל אשר איננו נראה, אין כיסאות וממשלות, אין שררות ורשויות, שימו לב טוב, הכל נברא על ידו, זה אנחנו קראנו ביוחנן, ולמענו. ובעיניי התוספת הזאת היא לא מקרית, היא לא מקרית. הכל נברא באמצעות אלוהים הבן ולמענו. אני שאלתי את עצמי, מדוע כל מה שישוע נברא ולמענו? מדוע? בעיניי התשובה היא מאוד פשוטה. תראו, אחד התכונות של אבינו שבשמיים, שהוא יודע אחרית מראשית. מה פירוש אחרית מראשית? אלוהים יודע כל מה שיהיה בעתיד, הכל חשוף, הכל גלוי, הכל ידוע לבורא. אני מתכוון עכשיו לאלוהים האב, כן? שלא נתבלבל. האמת היא שזה יכולת שאנחנו כבני אנוש לא מסוגלים להבין אותה, לא יכולים לתפוס אותה. אבל זה מה שדבר אלוהים מגלה לנו. אנחנו לא מתחכמים, כל מילה שכתובה בספר הקדוש הזה, אנחנו מקבלים אותה כפשוטה, כמו ילדים קטנים. לכן ישוע אמר, אם לא תשוב להיות כמו ילדים, לא תגיעו למלכות ולא תראו את המלכות. אנחנו מאמינים שאלוהים יודע הכל מראש, ואלוהים מראש ידע, תבינו, שהבן שלו, שהוא ילד אותו, הוא ידע את זה מראש, יום אחד הוא ילבש בשר, הוא ידע את הכל מראש, עוד לפני שישוע באמצעותו נברא, הוא כבר ידע אב, שבאמצעות בנו הוא ישלח אותו יום אחד כבשר ודם לעולם, להיוולד, לגדול, לחיות, למות עבור חטאי בני האדם ולהושיע, להושיע ממש מיליונים של בני אדם מתומעת החטא, מהכללה של החטא שזה אש נצחית בגיהנום, למלוך עם האב והבן וכל הקדושים במלכותו לנצח נצחים לעולמי עד בשמיים. את כל המציאות הזאת, האב יודע מראש. למה? זה חלק מהתכונות והיכולות שלו. ובגלל שאב ידע את הנאמנות של הבן לפני שיצא לפועל באופן מעשי, הוא דאג לכך שהבן שלו, שיצא ממנו, שהוא חלק מאלוהים, גם עברה את כל מה שנברא, ושכל הבריאה הזאת תהיה למענו ולכבודו. ואחד הדברים המדהימים אצל הבן זה הנאמנות, המסירות והצייתנות המוחלטת שלו כלפי האב. וזה כמובן דבר שצריך כל אחד מאיתנו ללמוד ביחס שלו כלפי אלוהים. ישוע נכנע לחלוטין, לחלוטין, לאביו שבשמיים. ישוע לא עשה במציאות שלו בעולם הזה כבן אנוש, ולו דבר אחד יחיד מעצמו. כלום. מה שהוא שמע מאב הוא פעל ועשה. מה שהוא שמע מאב הוא אמר. צייתנות של 100%. הוא הדוגמה, הוא המופת. השלמות עבורנו כבני אנוש. וכפי שהוא אומר, מאכלי, מאכלי, כל כך אוהב את הפסוק הזה, לעשות את רצון שלכם. בשביל זה ישוע חי, כל יום וכל היום. לעשות, לפעול, בגבורה, בנאמנות, שאין למעלה ממנה את רצון האב. ולכן הוא המופת ולכן אלוהים החליט האב לתת לו את כל הכבוד, את כל התפארת, שהכל יהיה באמצעותו ולכבודו. רק אשלים ואומר פרט נוסף שגם מוזכר בבשורת יוחנן ונגיע לה בהמשך. הבן כאן קיבל את הזכות לשפוט את כל בני אדם לנצח, או שהם יהיו במלכות האלוהים הנצחית ויחו בכבוד, באדר ובתפארת, או שהוא ישלח אותם, בן האלוהים ישלח את בני האדם החוטאים, את הנפשות שלהם, לאש גיהנום נצחית. הוא היחיד שלא ימכבה שלו את הסמכות לשפוט את בני אדם לנצח, או לתשועת עולמים, או לדיראון עולם בגיהנום. זהו אותו ישוע המשיח בן אלוהים, שבו אנחנו מאמינים, שאותו אנחנו מכבדים, וכל תפילה של כל החמתו אליו נעשה דרכו ובאמצעותו. ואני משוכנע שאב מאוד שמח, מאוד שמח, שמיליונים של בני אדם כבר כ-2,000 שנה פונים אליו ולאב דרך הבן. הוא ראוי לכל הכבוד והתפארת הזאת. ואני מאמין שאנחנו לא נפסיק להודות גם לבן וגם לאב כשנהיה בשמיים על הדבר הנפלא שהם עשו עבור כל אחד ואחת איתנו. ונחזור אל הבשורה של יוחנן לפסוק מספר 4. בו היו חיים, והחיים היו אור בני האדם. אז שוב, יוחנן אומר בתמציתיות, בו היו חיים. וכפי שאני הסברתי במהלך האספה, ישוע בן האלוהים קיבל מאב את היכולת, שהוא בעצמו יהיה מקור חיים. דבר שאין לשום בריאה ביקום מלבד אלוהים. לאב בריאה. ישוע הוא בעצמו קיבל מאב להיות מקור של חיים. ולכן ישוע מעיד על עצמו, אני הדרך, האמת והחיים. הוא לא יגזים בשום דבר שישוע אומר. הוא באמת מקור של חיים. אבל ישוע הוא לא רק מקור החיים. הוא גם הביא לנו בני האדם, כפי שאומר, את האמת. את האמת, את האור שאנחנו זקוקים לקבל מאלוהים האב. הוא האור. לכן ישוע גם מעיד על עצמו, אני אור העולם. הוא אומר את זה בהרבה מקומות בפסוק. אני האור. עכשיו, עלינו לזכור שאבינו שבשמיים השתמש בהרבה אנשים במהלך ההיסטוריה כדי לכוון אותנו אל האור. הוא השתמש בנביאים, בשופטים, באנשי אלוהים שונים לאורך כל ההיסטוריה, כדי לכוון בראשונה את עמנו ישראל, לראות את אלוהים, לעבוד ולשרת אותו, זאת האמת. אבל אני חוזר ומדגיש, אין מה להשוות בין עוצמת האור שהביא לנו ישוע לעולם, לבין עוצמת האור שהביאו כל יתר אנשי אלוהים שבאו לפניו או אחריו. הייתי אומר שישוע הוא פרוג'קטור, הוא ענק, הוא מעל כולם. והעוצמה של האור שלו באמת היא דבר שהוא לא נתפס. וישוע, כדי להאיר את האור הזה המיוחד, מה הוא היה זקוק? הוא היה זקוק להימצא בינינו כבן אנוש. וכאן נקודה מאוד חשובה שנזכור אותה. ישוע, אם הוא היה נשאר בשמיים, במחיצת האב וכל המלכות התפארת שלו בשמיים, הוא לא יכול להיות אור כפי שהוא היה. כדי שישוע יהיה אור אמיתי לנו בני האדם, הוא היה חייב ללבוש בשר, להשפיל את עצמו להיות בשר ודם, ולהאיר כבן אנוש בגבורת אלוהים את כל האמיתות הרוחניות שקיבלנו ממנו. שבא שמיוחד בישוע, שהוא לא רק אמר את דברי אלוהים חיים בצורה מושלמת, הוא גם חי אותם בצורה מושלמת. איך נאמר על הבן? המנוסה כמונו בכל ללא חטא. ישוע הוכיח בעצם חייו בעולם, שאפשר לשרת את האב בשלמות. פרפקט, אבל באמת פרפקט. ישוע המופת והדוגמה שזה אפשרי עם הכוח של אלוהים עבור בן אדם בעולם הזה להתקרב, ואני מאוד נזהר בדבר, להתקרב לשלמות. אני מסכים שאף אחד מאיתנו, עם כל הרצון הטוב, עם כל ההשתדלות, עם כל המאמץ, באמת הכל, לא יהיה מושלם, לא יהיה מושלם כמו האדון. אני מסכים ואני מקבל את זה. אבל ישוע מאתגר כל אחד מאיתנו להתקרב לשלמות. והוא אומר ומצווה עלינו, היו שלמים כפי שאביכם שבשמיים שלם. וכשאנחנו בוחנים את חיי ישוע בעולם, לא רק את האמת שהוא ציווה ולימד, את האופן שהוא חי והוכיח נאמנות ללא גבול לאב. זה האתגר של כל אחד מאיתנו. להידמות לו. ופולוס אומר בחלק גדול מהאיגרות שלו, מסר מאוד חשוב, הוא אומר את זה, שאחד המשימות שלו כשליח של ישוע, להביא כל מאמין למלוא קומת שיעור המשיח. תראו, אני רוצה לקוות שאנחנו מתייחסים לאמיתות האלה של דבר אלוהים, ומשהו בקרבנו רוצה כמה משתוקק להתקרב לדמותו של אדוננו ישוע המשיח. ואני מאמין בכל ליבי שלאט לאט, עם סבלנות והתמדה, אנחנו באמת יכולים להתקרב לדמותו, כדי שבאמת נתהלך בעולם הזה כבנים וכבנות אמיתיים שלו. ונחזור לבשורת יוחנן לפסוק 5. אומר יוחנן, והאור בחושך זרח, והחושך לא השיגו. נשים לב שעכשיו יוחנן מזכיר, בנוסף לאור, שזה ישוע המשיח אדוננו, הוא מדבר על אור, אבל הוא מדבר גם על חושך. והשאלה היא, מה זה אותו חושך שהאור של ישוע גבר עליו? מה אותו חושך? ומי המקור של אותו חושך? אז עוד יש לנו את דבר אלוהים, והכל מוסבר לנו ברור ופשוט בדבר האמת. ואני אומר בקצרה. אלוהים הבן ברא עולם מושלם, עולם מושלם. עולם ללא דופי, ללא חטא. כל מה שנברא, שלא תהנה הבנות, הוא מושלם. כתוב, וירא אלוהים כי טוב. כל מה שהוא ברא היה ממש מושלם. לא היה צריך לשפר כלום, באמת שלא. זה תהליך הבריאה. אלא מה? אחד התוכניות של הבורא, של אלוהים אב ושל אלוהים הבן, שדרכו נברא הכל, שהוא נתן לכל הברואים, תקשיבו טוב, לכל הברואים, רצון חופשי, רצון חופשי, להחליט ולבחור האם לעבוד ולשרת את הבורא, או לעשות את הרצון של כל אחד של נפשו. זה הכל. תבינו, ישוע יכל, אם היה רוצה, לברוא את כל מה שנברא, באופן שכל בריאה, בין שהיא רוצה, בין שהיא לא רוצה, היא תכבד את רצון אלוהים האב, ואלוהים הבן. חד משמעי, שאנחנו נהיה כמו אוטומטים. לא יעזור, כך נברנו, שנעשה את רצונו. מה אתם חושבים? הבורא יכול לקבל כבוד אמיתי, אמיתי, ממישהו שאין לו רצון חופשי? אני באמת שואל. אני באמת שואל. מה היופי של אהבתנו לאלוהים? מה היופי? מה הקסם של האהבה הזאת? שהיא נעשית מרצון חופשי. ותבינו, הבורא יודע מה שהוא עושה, הוא לא עושה טעויות. הוא מאפשר לכל נפש שהתקיימה ביקום הזה במשך עשרות שנים, להחליט מרצון חופשי, לא עם אקדח ברקה, ברצון חופשי. אם לעבוד את אלוהים, אם לשרת אותו, ובאיזה מידה להתמסר אליו, יותר או פחות. וכל אחד מאיתנו הברואים, ללא יוצא מן הכלל, מחליט, מחליט, עד כמה להתמסר לבורא? מרצון חופשי. ואלוהים מספיק הוגן גם לומר לנו, מה יקרה לכל אחד איתנו אם נתמסר אליו ונשרתו עם כל ליבנו? מה עתיד יקרה לכל אחד מאיתנו בנצח? או חלילה, מה אמור לקרות לנו אם לא נלך בדרכה ונשרת אותו? הכל הוא מגלנו בצורה הכי הוגנת, אבל הוא לא מכריח אותנו. ובגלל שיש רצון חופשי לכל הברואים, הופיע בשמיים, בראשונה בשמיים, אותו אילל בן שחר, שהפך להיות שטן. ואני מדגיש, אילל בן שחר שמתואר בישעיהו, מי שמכיר את, לא התחיל להיכנס לכל העומק, אבל בקצרה, הוא נברא על ידי ישוע, הוא נברא כמלאך מושלם. כתוב שהוא אחד מקרובי השוחך, באמת בקרבה הכי גבוהה מכל המלאכים לאלוהים. זה הלל בן שחר שנברא בצורה מדהימה, כתוב עליו כליל חוכמה ויופי. אין יותר מזה. אבל אותו הלל בן שחר, אותו מלאך מדהים, מדהים, בכל מובן שהוא, היה לו רצון חופשי. וכתוב שגבה ליבו, זה מה שכתוב בישעיהו חד משמעי. והוא החליט שהוא רוצה לעלות, להיות מעל במתי העליות, להיות דומה לאלוהים בעצמו. למרות שהוא נברא להיות במקום כל כך משמעותי, ומכובד, ויפה, ועם כל התפארת והחוכמה שאלוהים נתן לו, הוא לא הסתפק בזה. ליבו התגאה, והוא רצה להיות יותר ממה שהוא קיבל. מה התוצאה? הוא הפך להיות שטן. שטן! ונבין שאותו מלאך שנברא כמשהו נקי וטהור, הפך להיות המקור, המקור, לכל הרוע והתומעה שיש בעולם שלנו. הוא המקור. אותו ילד בן שחר. ומה מראה המציאות? המציאות מראה שרוב בני האדם במהלך רוב ההיסטוריה האנושית הם עבדים של אותו שטן, בין שהם מודעים לכך בין שהם לא מודעים. הם עבדי השטן, זה עובדה. ואחד הכינויים של השטן שהוא מלך העולם הזה, או שר העולם הזה, והוא עומד בראש ממלכת החושך. אז ישוע הביא את האור, והאור של האדון, של בן האלוהים, של אבז בשר, היה חזק יותר, עוצמתי יותר ממי? מהאור של מלך החושך של השטן. לכן ישוע אומר, אני ניצחתי את העולם. ישוע ניצח את השטן עם כל העוצמה שלו. ובזכות האור שישוע הביא לעולם, מיליונים של בני אדם, שהיו עבדים לחטא ממש, קיבלו את האמת, קיבלו את הצדקה, קיבלו את הקדושה לחייהם, שבו בתשובה אמיתית, והתחילו להתהלך באור, לא רק להכיר את האור, להתהלך באור, כבנים ובנות של אבינו שבשמיים. תראו, מה שישוע עשה לעולם הזה, זה לא נתפס. איך אמרנו? החושך לא השיגו, החושך לא גבר עליו, בזכות האור שהוא הביא לנו, בני האדם, כשהוא השפיל את עצמו, לבש בשר כמונו, וכמו פרוז'קטור ענק, ענק, הביא לנו את כל האמת של אלוהים, חי אותה כדוגמה אישית, ומשך אותנו לרצות לעבוד אותו ברוח ובאמת. לסיום אני רק אומר כמה מילים. תראו, מי ששמע את הדברים שאמרתי עד עכשיו יכול לצפות שכל בן אדם בעולם הזה שחי בחשיכה רוחנית, אם הוא ישמע את דברי ישוע, אם הוא ישמע את האור הרוחני שהוא הביא לעולם, אז יכול להיות שהוא מיד יקבל את זה לליבו, ויחליט לשוב בתשובה ולדרך בדרך הנכונה. אני יודע שבעיקר מאמינים צעירים בתחילת דרכם, שכל כך ברור להם שישוע הוא המשיח, שהוא בן אלוהים, שהחטא, שהיה בחיים שכל כך מעיק אליהם ומציק אליהם, הם בטוחים שכפי שהם שבו בתשובה בצורה הכי טבעית, זה יקרה לכל בן אדם שיפגוש את האמת של ישוע. מה המציאות מוכיחה? שרוב בני אדם לא רוצים להיחשף לאור. רוב בני אדם רוצים להישאר בחושך. אתם יודעים למה? אתם יודעים למה הם רוצים להישאר בחושך? משום שהאמת של אלוהים מרשיעה אותם. פשוט מרשיעה אותם. וישוע מגלה לנו, אני חשבתי לי המון פסוקים להגיד הרי, פשוט התקדם הזמן, לא רוצה שנקרא, רק אומר בקצרה, תשמע. ישוע מגלה לנו שבני אדם, רובם הגדול, אוהבים את החושך, כי המעשים שלהם רעים לפני אלוהים. ותבינו שבני אדם יודעים עמוק עמוק בלב, הם יודעים מה טוב ומה רע. איך למדנו? דבר אלוהים גלוי בקרבם. הם יודעים מה טוב, הם לא טיפשים. הם מדחיקים. אני שמעתי אתמול בשורה, לא יודע אם חלק מכם שמעו, על מורה בישראל, שהיה מורה בתל מיילים, מי ששמע, בית ספר לאומנויות, שתלה את עצמו, לא יודע אם מישהו מכם שמע את זה, פשוט תלה את עצמו למוות, למוות, אדם בן 60 ומשהו. למה הוא תלה את עצמו, אתם יודעים? שפשוטום נחשב בפרעס אל עיני כל, על ידי חלק מהתלמידות שלו, תלמידות שהוא לימד לפני עשרות שנים, מניח משהו כמו 40 ומשהו שנה, הוא לימד אותם בבית ספר, והיום כעבור למעלה מ-40 שנה הם מפרסמות ברבים בריש גלי, שהמורה המיוחד הזה התעסק איתם, שכב עם חלק מהם, קיים את המחסי מין, דבר שהוא מנוגד לחלוטין לכל מסר, מסר חינוכי שהוא אמור לתת. אגב, זה עבירה על החוק שהעונש שלה מאוד גדול בכל מובן שהוא. וכששאלו אותו וראינו אותו על הנושא הזה, מה יש לו לומר, הוא היה במבוכה כל כך גדולה. הוא אומר, איך אני אחיה עכשיו? הוא אומר, איך אני אחיה? פתאום אותם מעשים שהוא עשה, ואני אומר שהוא התחיק את המעשים הרעים שלו לאורך כל חייו, עשרות שנים, פתאום הכל יוצא לאור, וחושף אותו ומרשיע אותו לבושה כזאת, כזאת בושה, שהוא שם קץ לחייו ותלה את עצמו, אדם בן 60 ומשהו. אני רוצה שאנחנו נבין, אנשים בעולם הזה חוטאים וחוטאים וחוטאים, והחטא שלהם הולך ומצטבר. חלק מהחטאים מתגלים, חלק מהחטאים לא מתגלים. הכל, הכל, הכל נרשם אצל אבינו שבשמיים. הכל. ויום יבוא, כפי שמסביר לנו ישוע האדון, המעשים של בני אדם, הם ירשיעו אותם, המעשים שלהם. בתמונה שלי, לאלוהים, יש מאגר של כל מה שאנחנו פועלים ועושים וחושבים. אתם שומעים? כולל המחשבות, הכי נסתרות שלנו. הכל ייחשף מול כל נפש שחטא נגד אלוהים. הכל ייחשף. תראו, בן אדם עומד פתאום מול איזשהו מחזה שכל החטאים שהוא עשה כל ימי חייו נחסמים לפניו בצורה שהוא לא יכול להתכחש, כמו איזה צילום וידאו שראו אותך בא ולוקח אקדח ויורה ויורה. מה תגיד, שזה לא אתה? הכל מול העיניים. זה מה שעשה ישוע אדון כשופט לכל נפש שחטאה בעולם הזה באופן מתמשך ולא שווה בתשובה. וכפי שישוע היה האור של העולם, בזה אני אסיים, הוא מצפה שאנחנו התלמידים שלו, שבאמת אוהבים אותו ומשרתים אותו, שגם אנחנו נהיה האור של העולם. בראשונה, באופן שאנחנו חיים. תראו, מאמין אמיתי, אני אומר משפט קצת בוטה, זה לא אדם שמדקלם את האמת. תקשיבו טוב מה אני אומר. יש הרבה אנשים שלומדים בבית ספר תיאולוגי, בקולג', באוניברסיטה, הם יודעים פסוקים, בסדר. יש להם זיכרון טוב, יש להם כושר הבא לא רע. הם יכולים לשבת איתך ולתת לך, לזרוק לך ים של פסוקים מהברית חדשה, חופשי חופשי. אני באמת לא מתלהב ולא מתרגש מאנשים כאלה. מה שאותי מחמם בלב שלי זה דבר אחר. זה אדם שחי את האמת בצורה שאי אפשר שלא לראות אותה. אי אפשר. זה החיים שלו. זה מה שמלהיב אותי. ידענות באמת לא עושה לי רושם, באמת שלא. זה גם אין איזה שום הוכחה, שום אינדיקציה שאדם הוא באמת איש אלוהים. מי שחי את האמת זה איש אלוהים. כפי שאומר האדון, בפריים תכירו אותם. והמשימה שלנו כולנו זה לא רק לדעת את האמת, לא רק להעיד על האמת, לחיות אותה כל יום וכל היום. ושהאור שיצא מהחיים שלנו אי אפשר יהיה להסתיר אותו. שזה יהיה אור חזק, אור עוצמתי, שבאמת יקני בני אדם שסביבנו להתקרב לאלוהים, לעבוד אותו ולשרת אותו.